בשבוע שעבר אנחנו עקבנו אחרי מחלוקת רש"י ורבינו תם, שכלל גם אפיון או הבנה של צורת הדיון שהתפתחה בין הראשונים. ומה שעלה בעיקר בדיון היה שהראשונים עצמם עסקו בעיקר במחקר. בוא נבדוק מה היו התפילין הקדומות, איך הם נראו, כי יש פה איזושהי הנחה יסודית בתפילין, ואני מקווה שנרחיב בזה יותר כשנלמד על הלכה משה מסיני בדף ל"ה בשבועות הקרובים. ההנחה היא שאני צריך להניח את אותו חפץ כמו שהניחו הדורות הקודמים. זאת ההנחה שמנחה אותם, ולכן הדבר המרכזי שדחף את הדיון היה בוא ננסה לשחזר איך נראו התפילין הקדומות. וכפי שראינו, רבנו תם חוזר על רקע זה לספרות גאונים, הוא מגיע עד ערך, רב הייגון, ותשובות של יוסף טובלם. הרי חזר יותר אחורה, הרי כבר אז כבר, הרי הגיע לתנאים, לתוספת, למחילתא, ולשימוש הרבה, ראינו מהלך דומה אצל הרמב״ם. הרמב״ם מתאר שפתחו את התפילין של רב הייגון, ובדקו מה היו בתפילין, ועל רקע זה גם הוסבר איך הגיעו לשני זוגות תפילין. כי כאן, כאמור, ההנחה היא בראש ובראשונה שאני כבר לא אשיג מחלוקת הלכתית רגילה. אני נמצא בשאלה מציאותית, זה או ככה או ככה. כשמי שאמר את הדברים בצורה הכי חריפה, זה הראש, שאומר לא פחות ולא יותר, למה אין בעיה בעל תויסיף להניח שני זוגות תפילין? כי רק אחד מהם תפילין, השני זה חתיכת קרטון, זה סתם חתיכת אורות, זה כלום. גורניש ותגורניש, זה לא תפילין, אז אתה מניח או זה או זה. ועל רקע זה כבר ברור, אז למה להגיע לשניים? כי זה או זה או זה, וכאמור כתוב מפורש בברייתא, החליף פרשיותיה פסולות. כן, אלו דברים שראינו בפעם קודמת. מה שאני מציע שנדחה קצת יותר כשנגיע להלכה משה מסיני, לנסות להבין את המשמעות של רעיון כזה שזה חשוב לשמור על האובייקט איכשהו, איזה תודעה זה יוצר בתפילין. והייתי אומר, זה נותן תודעה של מסורת מאוד עמוקה, וזה בא משם, זה תפילין, גם תדעו, זה אחד מהדברים היחידות שאפשר להוריש מדור לדור, ממש, זה עשוי מחומרי גלם מאוד עמידים, מאוד חזקים, בטח היום שזה תפילין גסות. אני למשל מניח את התפילין של הבר מצווה, אני לא רואה שום סיבה שאני לא יחזיקו מעמד כל חיי, ותופעה הזאת שמורישים תפילין היא תופעה מוכרת. וכאמור, יש במחיל את הביטוי של שמאי הזקן שאומר, אני מניח תפילין של אבי אמא, כי התפילין כאילו יוצרות תודעה מאוד עמוקה של משהו שעובר מדור לדור, זה לא מתקלקל, זה בעצם יוצר תודעה מאוד מאוד עמוקה של רציפות, שהיא רוצה לייצר את התודעה הזאת. אני בעצם הולך עם מה שבא מהדור הקודם, שקיבל מהדור הקודם, שקיבל מהדור הקודם, אתם כבר מבינים למה אני רומז, בהלכה למשה מסיני, זה בכל יותר אומר עד הר סיני. זה כאילו התודעה שנמצא כאן באופן מאוד עמוק. מה שאני רוצה להשלים היום זה כמה דברים. ראשית, לדעת...
סופר את זה שהם פה מדיינים על מה הם מדיינים של דור קודם. אם אתה אומר שזה היה כל כך...
אז בואו קצת נסביר מה שבעצם קרה להם פה. זה מה שמרגישים כשקוראים את תשובת הרמב״ם, או בעיקר ברמב״ם לא כך מרגישים. הרמב״ם אומר נפלה טעות ותיקנתי אותה, ככה משמע ברמב״ם. וואו, בצפון אפריקה התבלבלו, אבל ברוך השם פתחתי את התפילין של רב הייגון, עכשיו אני יודע את האמת. הביטוי זרקתי את התפילין, הרמב״ם לא אומר וואי בצפון אפריקה ככה וברב הייגון ככה, מה עושים? נניח שניים? לא, בכלל לא. אמר, זה רק אחד לפח, ועכשיו יש לו תפילים טובות, והוא מצטער על השנים שהיה לא טוב, עכשיו הוא שמח שטוב. אבל בצרפת באמת מה מתואר? איזה מבוכה. כי מה קרה במחקר שלהם? התברר להם מה? שהם בעצם לא יודעים, לא בטוחים איך נראו התפילים הקדומות. כן, כשאני הזכרתי פעם קודמת, בקומרן באמת נמצא יותר מדרך אחת. כנראה באמת עתיק, יש יותר מדרך אחת. מה שאני רוצה להשלים, זה...
כן. הראשונים מתוננים שלא הניחו תפילין באיזו זמן, ציצית ותפילין, זה היה, הם נפלו לאיזו
עיבור. מצוין. עכשיו פה אתם בעצם באים ושואלים איך נוצר דבר כזה שהתבלבלו, איך נראו התפילין הקדומות. כן, מה? איך התבלבלו? מה? אז פה יש כמה כיוונים שהם קשורים בחלק ברעיון שאני אמר קודם על התודעה שמניח התפילין. אני אומר את זה קודם כל, סיימן אומר, מידת ההקפדה בהנחת תפילין, זה דבר ידוע, שלא הייתה הקפדה רבה עליו. אם אנחנו רגילים, כל ילד בר מצווה מקבל תפילין, הוא מניח אותו, אנחנו קווים לפחות פעם ביום, פעם הילדים הניחו בשחרית, היום חצי, לא יודע, מניחים במנחה, לא יודע, בסדר, אבל שיניח, מקווים, נכון? אבל יש עדויות מוצקות מאוד מתקופת הראשונים, שהיו רבים שלא הניחו בכלל תפילין. העדות כאילו הכי חזקה, הכי ידועה, זה בספר הסמג, ספר מצוות גדול, של משה מקוצי, שהוא אחד מבעלי התוספות ב-113, שהיה דרשן נודד. הוא היה הולך מעיר לעיר ומנסה לעורר אנשים לתשובה, מעשים טובים, והוא מתאר איך ב-1236 יש בספרד רידת אדמה גדולה, גם הבוקר הייתה רידת אדמה גדולה בהאיטי, אבל הייתה רידת אדמה גדולה, ורידת אדמה כידוע זה דבר שמזעזע גם בהיקף האסון, וגם מבחינה תיאולוגית זה אולי התופעת טבע הכי חזקה שיש בה דברי הגמרא בבבא קמא, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, לא מבחין בין צדיק לרשע. אתה לא רואה שם איזשהו מבחינת דתית, איזשהו שכר ועונש, אתה יכול להסביר אותו, זה פשוט מי שבבניין, מי שלא בבניין, שבבניין יש המון אנשים שונים. כי אתה לא, אתה, וזה עורר זעזוע גדול, והוא מתאר איך בספרד יש איזו התעוררות לתשובה, והוא כדרכם של דרשנים דתיים מנצלים אסונות לחזרה בתשובה, אז הוא הולך לספרד והוא מתאר שהוא מוכיח אותם שהם לא מניחים תפילין ושצריך להתחיל להניח תפילין, ונכתב על זה. אבל מי שרוצה לקרוא, יש חיבור שנקרא עם הארץ, שכתב אותו יהודי בשם גרינשפן, ששם הוא מביא את כל המקורות שהוא הכיר על מידת ההקפדה בהנחת תפילין. אני תכננתי לדבר ממש באחד מהשיעורים הקרובים על השאלה מתי צריך להניח תפילין. אנחנו רגילים בזמן התפילה, אבל זה מאוד לא פשוט שכך עולה מהמקורות הראשונים. אפשר גם ממש לדבר על אי הקפדה בהנחה. בכל אופן, תמיד זה רקע אחד. אני אגיד שזה בא גם מרקע נוסף. אתה באמת יודע מה יש בתפילין שלך? ביסודו של דבר, כל התעשייה של התפילין, כל הייצור, הוא בידי סופרים, הם תופרים את התפילין, ואין לך מושג מה באמת יש בפנים. כלומר, אני לא יודע אם רבנו תם הלך לתפילין, לא צריך לעשות פרסומת לאף מפעל, אבל לפני הבר מצווה, וקראו את הפרשיות של התפילין, והוא הכניס אותם, לא יודע, לא תפילין. אני לא יודע כמה תפילין היה בעיר שלו. עכשיו, אתה יודע מה יש לך? עכשיו, בחלק, אני רוצה לחזור לתיאור הקודם, של אני מניח תפילין של אבי אמא, כן? וחלק, אתה באמת לא בודק את התפילין שלך. זה בדיוק מה ש... זה הסיבה שזה מופיע במחילתא. אתה לא בודק, כי אתה אומר, אני קיבלתי את זה מהדור הקודם, איך שקיבלתי, אני ככה עושה. כן, זה בעצם התנועה הנפשית. כלומר, מצד אחד אנחנו מדברים פה על קורא, וזה יעורר מודעות, וזה מנגנון זיכרון, ואני מאמין בכל הדברים האלה. מצד שני, חלק מהמנגנון הוא להגיד, אני חוליה בשרשרת, זה בא מהקודמים. כלומר, בכל מקרה, המצב הוא, כשזה מגיע לצרפת, הם מתחילים לשאול את עצמם לרגע, בעצם מה שקרה הוא, זה כנראה קרה בתוך הגמרא. כלומר, רבנו תם אומר, סבא פרש ככה, ואני קורא את הגמרא ומשהו פה חשוד בעיניי, ואני רוצה להתעקש. הוא לא משנה את התפילין כי הייתה לו קושיה בגמרא, אלא בגלל הקושיה בגמרא הוא התחיל לבדוק, ופתאום הוא מגלה שזה לא כמו שהוא חשב. אני חושב שזה זעזע אותו בטח, אבל מה שקורה הוא שהארי ממשיך לבדוק ומגלה שזה בעצם לא ברור בכלל. זה מה שמתואר אצלם. אז ככה זה אולי נוצר, זו התודעה שלהם, אנחנו לא יודעים. ולכן לא יודעים, אז מה הייתה המסקנה הצרפתית בדור של תלמידי ארי? טוב, אז נעשה שניים. כן, כשבאותו דור גם בא חכם אחד ואמר, בוא נעשה רק, נבדיל בין יד לראש. שזה אמירה דווקא שאפשר מאוד להסביר אותה, ההבדל בין יד לראש. דיברנו על זה פעם קודמת. מה שרוצה להשלים הוא שיש בראשונים עוד שיטות, שתדעו. זה לא סוף הסיפור. ברייבד, בהלכות תפילין, יש שיטה שלישית. שיש לו גם קריאה אחרת של הגמרא, זה נמצא בפרק ג' בהלכה ה', שם אומר הרב את הדברים הבאים. כיצד סדר הפרשיות? אמר אברהם, רבנו היי זל אינו אומר כן אלא עבירות באמצע. זה כבר דיברנו בפעם קודמת. יש לנו סתירה בין עדויות, מה הייתה עמדת רב היי? וחזרנו לאיזה נקודה? המבחן מה הוא, מה עשו הגאונים, אבל כבר לא יודעים מה הגאונים עשו גם כן. כי פה נכנסים לאחד ממאפייני המסורת הגדולים. אני רוצה לנהוג כמו הסבא שלי, אבל סבא שלי לא פה להגיד לי מה הוא עשה, אז מי מחליט מה סבא שלי עשה? אני, זה בכנסים פה אחד מהפרדוקסים הגדולים שהם מדברים עליהם המון, זה מנואטיקה. כלומר, זה חלק גדול מהסיפור של המסורת. כולם עושים כמו רב הגאון. שימו לב, גם הרמב״ם, גם רבנו תם, גם הרייבת, כולם כמו רב הגאון. רגע, אז מה רב הגאון עשה? אז יכול להיות שהיה לו שניים. ומה הוא עשה רב הגאון? כן, אני מוכן לספר לכם, אנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא, אני מקווה. מחלוקת רמב״ם ראש על הסתומות. מה עשה רב חיים? הוא עשה שניהם. אבל תשימו לב, זה המון במסורת. כולם, יש פה החלטה אסטרטגית של כל הראשונים שהם עושים כמו רב הגאון. כולם ככה החליטו. רק שמה רב הגאון אמר, הם מספרים, אנחנו בשבוע שעבר ראינו, שבכיתה הגניזה שהגיעו לידינו מהחיבור של רב הגאון, נראה די ברור שמשם באותה העתקה עולה כמו שהרמב״ם מתאר מה עשה רב הגאון, אבל תזכו, זה העתקה, לא יודע, כאילו, בסופו של דבר, רב הגאון עשה מה שכל אחד אומר שהוא עשה, לכל אחד יש רב הגאון שלו. בסדר, אז הוא אומר ככה, אלא הוויות באמצע, קדש מימין, המניח, ויחי ויחה, עכשיו תשמעו אותו מה הוא אומר, אלא הוויות באמצע, ופה יש רב הגאון שלישי, כבר יש שלושה רב הגאון, כי תראו מה הוא אומר, קדש מימין, המניח, מה אמר רבינו תם? קדש מימין הקורא. עכשיו, זה פה נוצרת השיטה השלישית, והיא שעושים הוויות באמצע, אבל מימין המניח. קדש מימין המניח, והיה כאביאך סמוך לה, שמע משמאלו, והיה עם שמוע סמוך לה באמצע. והוא בהפך לקורא שכנגדו, והקורא קורא כסדרן. על שמע והיה עם שמוע נאמר, שהוא כסדר הקוראים בתורה מימין לשמאל. או מה שנאמר כאן, אני חוזר לגמרא, איך מפרשים את הביטוי כאן מימינו של מניח והקורא קורא כסדרן? אז אומר הרייבז, אני מניח את הפרשיות לפי המניח, זה התפילין שלו, החפצה של התפילין, הסדר נקבע לפי המניח. אבל אז יוצא שמבחינת מי שעומד מול התפילין ורוצה לקרוא, איך הוא צריך לקרוא אותם? כסדרן. לכן אומרים לו, אל תקרא אותם לפי הסדר. או בלשון אחרת, דיברנו, אנחנו עכשיו משלימים קצת הפאזל של הסדר. דיברנו בשבוע שעבר, השתת רבנו תם, על החשיבות לכתוב כסדרן. אחרי זה יש את הדיון, אני צריך להניח כסדרן, ואחרי זה יש את הדיון, אני צריך לקרוא כסדרן. כן? ויש פה איזושהי מוסכמה, כותבים כסדרן, קוראים כסדרן, רק השאלה היא אם מניחים כסדרן, וככה הוא קורא את זה. והוא בהפך לקורא כנגדו והקורא קורא כסדרן. על איזה חלק בתפילין זה נאמר? זה נאמר לא כמו שפרש את זה רשי, שנניח את הפרשיות בצורה כזאת שהקורא יוכל לקרוא אותם לפי הסדר מהמקום שלו, אלא אומרים לקורא, היות ואתה יודע שהם לא לפי הסדר שלך, לכן מה אנחנו אומרים לך? אתה תקפיד לקרוא לפי הסדר, כי התפילין לא לפי הסדר. ככה המפרש הרייבד את הביטוי הזה, על שמע והיה עם שמוע נאמר, שהוא כסדר הקוראים בתורה מימין לשמאל, והמחבר הזה שם הברייתא השנויה בגמרא מימין הקורא, והברייתא שהביאו בקושיה ואמרו ותניא איפכא אותה שם לימין המניח, והוא תימא, אומר הרייבד. וכאן יש מחלוקת עקרונית בהבנה של מי התפילין פונות. שהגמרא הניחה סדר המניח שעושה המצווה, הוא פרשה סדר הקורא שאין לנו צורך בקריאתו. יש מצווה להניח תפילין, אין מצווה לקרוא תפילין. ועוד, כי שמע והיה עם שמוע, לפי פשוטו, מן הראשונה הוא מתחיל ולא מן האמצע, ולפי דברי זה המחבר לעולם שמע מן האמצע. ואם הבנתי נכון את הדברים, זה רומז להסברים שניתנו בשבוע שעבר, הסברים הלמדניים, שהוא בא ואומר, אני בעצם רוצה לבצע תנועה הפוכה של הנחת הפרשיות, ולכן אני חייב להתחיל בשמה מהצד. אבל לפי, בעצם אני מניח את שמות, אני שם אותו מימין לשמאל, כשאני מניח את דברים, אני גם רוצה להניח אותם. אבל להתחיל באמצע ולהתחיל להניח, זה קצת משונה. לפי מיטב הבנתי, הרבה יותר שומעים פה את הצליל של ההסבר של הרב נגן, שהוזכר שרוצים להגיע לזיכרון אחד באמצע, בעצם רוצים שדברים ושמות ייפגשו בעקבות המפגש שלהם יהיה הסוף של שתי הפרשיות, ולכן צריך להניח אותם הפוך. וכן הוא אומר, איך שמה פתאום יתקע באמצע? מה הוא עושה שם באמצע? אין לו מה לחפש שם באמצע. לעומת זאת, אם אני אומר, יש שמות ודברים, ואני מניח אותם כדי שבדיוק בנקודת הזיכרון אתה תשים את סוף שמות וסוף דמרים, אז אני מבין את המיקום של הדברים. ועוד, כי שמה והיה עם שואל לפי פשוטו, מן הראשונה הוא מתחיל ולא מן האמצע, כן? לפיכך תפס הגאון זו דרך פשיטו ושם עבירות באמצע. זו השיטה השלישית, שמקובל גם לדייק בשימוש הרבה, ולחשוב שהוא מביא שיטה רביעית. האם זה חד משמעי שאכן זה כך? לא יודע, אפשר לבקח. אבל השימוש הרבה כתוב, הוא כתיב, אני ארבע פרשיות, דמור רבנן בכילפה, הוא מאדר אפי לאפי, הוא משווה פרשת הדקד יש לי כל בחור, לימיני של מי, כן? אז גם מקובל לחשוב שהכוונה לימיני של המניח, בבית הקמה או פרשת הסמך לה, והכביחה בבית התניאנה, או פרשת הדשמע ישראל בתליטר, ופרשת הדעי של אבריאטה, ואם זה כך, אז יוצא שיש כאן זוג תפילין, שיטה רביעית. והשיטה הרביעית הזאת היא כאמור, שהיא מאמצת את רשי ורמב״ם לגבי הסדר, אבל לגבי ימין מאמצת את הרייבד, שזה מימין המניח. וכך הגענו לארבע זוגות, כבר הוזכר כאן בשם רב חיים הערה, אז למה לא מניחים ארבע זוגות תפילין? והתשובה הייתה שצריך להבדיל הבדלה יסודית בין שאלת הסדר לבין שאלת ימין שמאל. שאלת הסדר הוא מעכב, זה החליף פרשיותיה, למרות את ימין שמאל זה לא החליף פרשיותיה, זה אותו חפצה של תפילין, ולכן זה לא מעכב, זה דין במעשה הנחה. כן, אבל כפי שהזכרתי בפעם קודמת, אכן יש מי שהציע להניח את כל ארבע הזוגות, וזה לוקח אותנו לעולם המקובלים, ששם אכן יש כאלה שמניחים ארבע זוגות תפילין, וגם מניחים את תפילין של שימוש הרבה, ותפילין של רייבד, אני לא יודע בדיוק איך הם עושים את זה, כאילו באיזה חלק של התפילה הם מחליפים, אני מניח זה יותר קל להם, כי הם מסתום וגם לא עובדים, או לא, או הם מניחים תפילין כל היום או משהו כזה, יותר נוח, כן, כאילו, אבל אם בן אדם צריך לתקוע גם ארבע זוגות תפילין בחצי שעה של התפילה, בין, זה נראה לי קצת קשה, אבל בכל מקרה, מי שרוצה לראות דיון הרחב הזה, הזכרתי את זה ממש בסוף פעם קודמת, מי ששינה את כל השפה של שני תפילין זה היה ארי, שאמר שזה לא שכמו הראש אחד טוב אחד לא טוב, שניהם טובים, כי כל אחד יש לו סוג אחר של התגלות של האור האלוקי, ולכן התפילין הפכו להיות מ... אני חי בחשש קיומי שאם אני מניח תפילין, כי אחד הוא תפילין ואחד הוא סתם קופסאות, אז אני אניח שניים, זה הפך להיות, אני רוצה גם כזה, גם כזה, גם כזה, גם כזה. ויש תשובה ארוכה מאוד של הרבה מפנו, בעקבות דברי הארי, שהוא מתאר את זה, הוא מניח את כל הזוגות, כמה זה נפלא להניח הרבה זוגות תפילין, והגיע זמן רבינו תם, וכו' וכו'. בסדר, אז זהו בגדול הסיפור של התפילין. האם מישהו פה קיבל חשק לקנות רבינו תם? אה? כן?
מה שאמרתי,
אחת הנשים פה קיבלה חשק להניח תפילין של רבן אותם, אני השתכנעתי, אני עוד לא להניח תפילין של רבן אותם, אני יכול להגיד כי השתכנעתי מהגרב, נגיד ככה, צריך להכריע, וכל הדאגה הזאת נראית לי מוגזמת, אבל אני כן יכול לספר ששמעתי שהחופץ חיים בגיל 90 התחיל להניח תפילין של רבן אותם, והסיפור שמספרים עליו הוא שהחופץ חיים אמר שהוא עד גיל 90 אתה צריך להיות לפי הנורמות, אבל גיל 90 המשנה אומרת זה כמי ששח ועבר מלעולם, כאילו מותר לך להשתולל, אז הוא איך הוא השתולל? הוא הניח תפילין של רבן אותם. הוא אמר זה כבר אני יודע שאני מכיר סקנים, הרב ברויר זכרו לברכה, שהוא היה בן 80 ומשהו, הוא אמר אני כבר לא שם חשבון על אף אחד, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, מי יעיר לי? כשהרב לא הבנתי את זה, כי גם כשהוא היה צעיר הוא לא שם על אף אחד, אז אני לא יודע, כן? אבל יש תנועה נפשית כזאת אצל אנשים בו, כאילו זכיתי לאיזה מתנה, כאילו אני... אבל אני יכול לפחות לומר שמחת כאילו ההתפלגות של התפילין, באמת בעקבות הגרא רוב הליטאים, גם גדולי המחמירים לא מניחים תפילין של רבן אותם, ובאמת השתרש היום יותר בתחום בעולם של... של יותר מקובלים, או חסידים, כן? זה החבדיקים מניחים תפילין של רבן אותם. זה, כן.
לשיטת אלה שאומרים שהם מניחים, ששמים אותם מימין למניח,
יכול להיות, כל הזמן זה חוזר לגמרא כאן. נכון, כל הזמן, אתה, זה התפקיד שלך גם לשאול את זה. כן, אבל תירצנו לפי התירוץ של רב חיים. שפה זה בעיית ימין, שמאל, זה לא בעיה של סדר, כן? אבל כן, לכאורה. רגע, בסופו של דבר, אתם בבית כנסת שלנו, אין תפילין של רבנו תם, נכון? יש כמה?
שמור.
כן?
מי?
ג'ף מור, אוקיי, חבדניק. חבדניק. הבן שלו, לבר מצווה גם קיבל שני זוגות תפילין. זה גם מצב כלכלי, אני חושב. רק כדי להיות חבדניק.
יש מישהו שטען שמותר בבת אחד?
כן. כן, אני חוזר לראש. אם אתה אומר כמו הראש, שאחד טוב ואחד לא טוב, הם בעל תויסיף. ובאמת, בעדות המזרח, יש הרבה שמניחים, כלומר, אם תסתכל פה, התהפכה השפה. בבית יוסף מופיע שיש מקום בראש לשני תפילים. למה הכוונה? אז מקובל לחשוב, ככה אתה תראה שגם הם מניחים, הם עושים תפילין קטנות יותר, והם שמים אחד אחרי השני. כמו ההניחה, עם מקום תפילין, הם ממקום שמוחו של תינוק רופס, עד שורשי השערות, ובמקום הזה אני אייצר תפילין קטנות. מי שגם רואה את התפילין מקומרן, הם מיניאטוריות ממש. זה כתב מיקרוגרפי, זה בגודל של הציפורן. זה כלום, ממש. אז יש פה מקום השניים. פעם אבא שלי אמר לי, שאני לא כך יודע איך זה נכנס בדרשות של חכמים, זה כוונה שיש שניים מפה לפה, זה בין עיניך. אז הנה, בין עיניך, זה כל התחום הזה, וזה מאוד מרגיע את אלה שעצבניים מתפילים זזות, אז כל התחום הזה. דווקא הרעיון שראינו, זיכרון אחד, שהוא נקודה אחת פה, היא לא מניחה את זה. היא מניחה שחייבים להגיע בדיוק לנקודה הזאת, ואחרת צריך כל הזמן ככה לעשות, כן?
זה לא בעל תויסיף.
סליחה?
זה לא בעל תויסיף.
אז ההסבר עוד פעם. הראש אומר, זה לא בעל תויסיף, כי רק אחד אין תפילים. בעל תויסיף זה לקחת שני תפילים. לא לקחת שני תפילים. אחד תפילים, אחד לא תפילים. לפי המקובלים זה גם לא בעל תויסיף. למה זה לא בעל תויסיף? כי כל הם לא אותו דבר. בעל תויסיף זה לקחת פעמיים תפילים. אז זה, יש לו סגולה אחת וזה צינור אלוקי, ויש לו סגולה אחרת. אז אני רוצה גם את זה וגם את זה, כן? כלומר, עוד פעם, זה לא בעל תויסיף. מה שכן מתהפך בשפה בין המקובלים לבין השפה של הראשונים שהתחילו להמליץ על שני תפילים, ולמי ממליצים את זה? אם אתה ממליץ את זה רק לירי שמיים, רק לאותם דמויות שהם חיות בחשש כן. או אם אני אומר לכל אדם, כי אם אני בא ואני אומר, ופה נכנס לנקודה החסידית, כן, ילד בר מצווה שם תפילין של רבנו תם, כאילו, אתה נכנס לנקודה במקום פשוט. אם אתה אומר שזה בא מחשוש שאתה לא יודע לקבל הכרעות ואתה לא דואג לרשי, אז מראש זה מיועד למישהו שקודם כל יודע את המחלוקת, מישהו שמבין אותה, מישהו ש... באמת בשפה של הראשונים שהם המליצו על שני תפילין, זה היה לירי שמיים, זה לא היה סתם לאדם רגיל. אבל אם אתה מדבר בשפה שאתה לא תניח תפילין בצורה שלמה, שלא תניח גם ככה וגם ככה, כי זה טוב, זה טוב, פה נוצרה שפה אחרת, אז טוב שכל חסיד יעשה את זה. עכשיו זה בחלק, חלק מדברים שירו גם בתנועה חסידית, שצד אחד יש לה יסוד קבלי שהוא ביסודו יותר אזוטרי ויותר נוגע למי שמבין את הרעיונות של העמוקים של הקבלה, אבל היא מבחינת המיהוג המעשי היא בעצם בנתה ממסגרת חיים דתית שהיא אומרת שאתה תיצור נורמות הלכתיות על סמך אותם רעיונות קבליים, ולכן אתה יכול להיות חסיד שלא יודע שום דבר בקבלה, אבל אתה יודע שאתה מניח שני זוגות תפילין.
זה
פרמסורת. נכון. כשבחלק זה, בדיוק במיוחד באותם חסידויות שפיתחו יותר את תורת הצדיק, הוא הגשר, הצדיק יודע את כל התורות, ואתה נשען עליו כדי לקבל את העומק שאין לך. כן? אני למדתי שבוע שעבר, מי שרוצה לקרוא, באיש ההלכה יש כמה עמודים שבו הגרית תוקף את תורת הצדיק, חבל על הזמן. הוא מדבר שם בדמוקרטיה מוחלטת. כל יהודי יכול לגשת ישר לקדוש ברוך הוא, אין שום מעליותה לשום אנשי רוח וכולי. העניין הוא שאותו גריץ' כתב את זה באיש ההלכה, בביקשתם משם כתב דברים אחרים. אבל בסדר, מותר לו פעם להגיד ככה, פעם להגיד אחרת, כן? אבל זה, אז כאילו, זה אווירה אחרת, זו שפה אחרת. כלומר, אתה יכול לקנות ילד בר מצווה תפילין של רבנו תם, הוא לא מבין בכלל מה זה. אין לו מושג מה זה. אבל הוא ייקח אותם כי... התשתית הרעיונית, הוא לא צריך אותה בשביל להיות שם. זאת אומרת, להיות פחדן, אם אתה מניח תפילין או לא, זאת אומרת, אתה לא אמור להיות פחדן בגיל 13, דברים כאלה. כי הוא תפחד לדברים אחרים. כן, ועבר,
אני מעניין, כי אבל זה לא מקום להגיד, אבל יש מישהו במחלקה שלי שמניח שני תפילים ביום, ואני צועק עליו מה זה אתה עושה. הוא אומר, הוא עולה חדש מדרום אמריקה, הוא אומר שבקהילה שלו בדרום אמריקה עושים את זה.
אז הוא צודק.
שני תפילים ביחד.
אני זוכר כילד שראיתי דברים כאלה גם, הייתי להתפלל בשטיבלך בקטמון, שהיו שם מכל מיני עדות, והיו מניחים, מה שהם בדרך כלל עושים, הם מסתירים אחד מהם. כלומר, שמים, יש כזו, כמו הכיפות של הרבנים הליטאים, שנראה כמו כזה כובע של מלאכים בצבע שחור, אז בדרך כלל מסתירים את הרבנו תם, הקדימה הוא ראשי, הרבנו תם הוא היתר, ומסתירים אותו. כלומר, אבל הוא, אני רואה את זה בטור בית יוסף שולחן ארוך, זה מופיע במפורש, שמניחים אותו בבת אחת. זאת אומרת, אתה עדיין יכול לצעוק עליו אם אתה חושב שמבחינה רפואית, רפואית זה, הרי לפעמים אנשים מבטאים אובססיו באישיות דרך ניוג גרחתי וכולי, אז זה אתה כרופא תחליט מה מתאים ומה לא, כן, כאילו. אבל אם אתה שואל האם הוא נוהג דבר שיש לו אחיזה במקורות, התשובה היא כן. כן, בבקשה.
האם היה פסק בתפילין נובע מהגמרא שאומר קפת דלא מנח תפילין, שיש איזה...
אז זה חלק מהעצבנות, זה חלק מהעצבנות. כלומר, בוא נבין איך הכל מצטרף. מצד אחד, אחד טוב, אחד כלום. ואז יצא שאם הוא כלום, לא הנחתי מעולם תפילין. עכשיו, היות והגמרא מדברת על קפת דלא מנח תפילין. אני מניח שכוונה, זה גורם זהות, כאילו... זה מפה גם התפילין דרייב של חבד, כאילו אתם שואלים קצת על הפילוסופיה של חבד. אחד מהדברים שהרבי יצר בכל התנועה של השליחים, למרות שאמרו לי שתולי איזה שליח, הם לא מנסים להפוך אותך לחבדניק, הם רוצים שיהיה לך, הם דואגים לעניינים יהודיים. אז אמרו לי חבר'ה שהיו בהודו שהשליחים שם מנסים לכבד אותך, כאילו להפוך אותך לחבדניק, כן? מדברים איתך כל הזמן משיח וזה, אבל הוא שעומד בשדה התעופה ויש לו זוג תפילין, כן? הוא לא עושה את זה כי אתה עכשיו תהיה, אלא הוא חושב שזה כל יהודי צריך פעם אחת בכלל להניח תפילין, הוא ייתן לך אותו. עכשיו פה תצרף שתפילין הוא גורם זהותי חשוב יחד, הוא כאילו הייתי אומר בתודעה שקרקב למח תפילין, זה חוזר עוד פעם לקרקפת. כלומר, מי ששם על הראש שלו עדות של יציאת מצרים התורה, הכניס את תקרא התורה לתוכו. זהו, הוא החדיר אותם פנימה, הוא הראה הזדהות עם זה. פעם אחת זה משמעות. עכשיו, כל חיי אני הולך אולי תפילין פסולות, כאילו, אני קרקף, זה לא מנח את התפילין, פייז. טוב, נתחיל להניח כמה זוגות וכולי.
אז זכור לי שאלך
הבנק
שאמר,
הנחת הקרשי,
בוא תניח
כמה. הייתי מנמל התעופה השנה בלילה, וראיתי שהם מניחים גם ב-11 בלילה תפילין אנשים. אז אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה של לילה, בעזרת השם, נגיע לזה, נראה, זה כשורה, אבל כאילו, זה ברור שזה בא ממקום כבר ממש לקרקפת, זה לא בא ממקום כי יש לך מצווה. כי אף רב לא היה אומר חנך תפילין בלילה. ממש לא. זה בא ממקום שהוא עכשיו טס, לא יודע לאיפה, והוא מפחד לפני הטיסה, יש חלילה כל מיני, אתם יודעים, סכנות בדרך, אז עכשיו יש לו התעוררות דתית שרוצה ללכת תפילין, זה בלילה, שיניח בלילה, לפחות שמיד פצץ למטון. לא, כאילו, התפיסה היא לא הלכתית לגמרי, היא תפיסה זהותית, אבל ברור שזה בא, זה חלק מהסיפור, בלי שום פיקפוק. כן, בבקשה.
אמרת לפני כן שזה רגש חזק יותר כל אדם שחושב שהתפילין שלי זה כמו אבא שלי, זה כמו סבא. אני זוכר בחוץ לארץ, תמיד לפני רביעת החג עמדה השאלה האם להניח תפילין מחלו של מועד. אני זוכר לכתחילה הרב שלנו אמר שבפי הדין חייבים להניח תפילין מחלו של מועד, אבל הייתה התנגדות כל כך גדולה מאלו שבאים ממשפחות חסידיות. אז בסוף הוא אמר, לפי הדין באמת צריכים להניח תפילין, אבל אם יש לכם מנהג חזק מאוד, מנהג עתיק מאוד, לא להניח תפילין, אז אתם לא צריכים להניח תפילין, אבל אתם צריכים להתפלל בחדר אחר. ואני כאשר אחרי העלייה שלנו,
אתה מניח עכשיו תפילין בכל המועד?
שאלתי את אחד מהחברתי את הרב של בית כנסת. אז התחלתי לשאול על תפילין בכל המועד. אחרי שאמרתי את המילה תפילין, הוא קפץ, לא כאן. לא תביא את התפילין שלך כאן.
אז יש עכשיו אחד פה בקהילה שמניח, אבל זה נראה לי טעות באמת.
אני מניח תפילין בכל המועד 50 שנה כבר. ואני לא מרגיש נוח, לא... אם ככה אתה מרגיש, תניח את התפילין שלך
בבית,
איפה שאף אחד לא יראה אותך, ואז תבלו.
אתה לא רוצה להרגיש כמו רבי זרע, כשהעלייה ארצה זה התחלה חדשה. נתחיל... בסדר, אני מבין את מה שאתה אומר. אני יכול לספר לך שסבא שלי על אבא שלו, אבא של אבא שלי, הוא גם הניח תפילין בחול המועד בחול, הוא עלה ארצה, בטבעיות הלך עם התפילין לבית כנסת בחול המועד הראשון שלו, הוא התחיל להניח, הוא הסתכל מסביב, ראה שאף אחד לא מניח, קיפל את התפילין, שם יותר לא הניח. אז זה גם דרך, כן. למשפחה שלי עצמי יש פתרון טוב, כי הליטאים מבית וולוז'ין גם לא מניחים תפילין בחוץ לארץ בחול המועד. מנהג הגרא הוא לא נח תפילין בחול המועד. זאת הסיבה גם שזו המנהג הכל האשכנזים בארץ, כי הרבה ממנהגי האשכנזים בארץ, בגלל שהקהילה האשכנזית נוסדה על ידי תלמידי הגרא, יש להם מנהגי הגרא. נגיע בעזרת השם גם לנושא של תפילין בשבת ויום טוב, נדבר גם בחול המועד. נושא מאוד גדול. בסדר, בואו, כן, בבקשה.
שיש לנו במשפחה שלנו תפילים שהסבא שלי שהיו שוקי גם מהאדם מצווה שלו בפריס, והוא אבל הוא מאוד מאוד קטן, הוא היה קטן, הוא היה בן אדם קטן, אבל אז אבא שלי אמר שהוא חושב גם שקודם כל זה לא בנורא עכשיו מכיוון שבימות בסוף אי אפשר לעשות אותה כל כך קטן ומכל ימים היו עושים את הקטנים. וגם, כאילו, הם הרבה יותר רגישים, אבל יכול מאוד להיות ש... אני לא יודעת, אולי אתם יודעים שבאירופה, כאילו, זה כן היה נורמה, אז אולי זה גם מאיר קצת.
הנורמה מה היה?
תפילים הרבה יותר קטנים.
אני יכול להגיד לך שסבא שלי, עליו השלום, היה לו תפילין, הוא נפסה בר מצווה בגרמניה, אני לא יודע בדיוק מאיפה היה תפילין, ענקיות, כאילו, שזה אני יכול לספר, כל מיני זה גם תפילין של שימוש הרבה, אנחנו, יש פה תוספות בלמדי, אני אסביר לך את העניין, יש תוספות בלמדי שנותנים שיעור, בגמרא לא כתוב בשום מקום הגודל שצריכים להיות הבתים, לא כתוב שיש איזה שיעור, הדבר היחיד שהגמרא אומרת שיהיה ריבוע. לא כתוב מה הגודל, ריבוע זה תמיד מושג יחסי, שזוויות יהיו ישרות, לא כתוב בשום מקום שזה חייב להיות בגודל עשר. אבל השימוש הרב המובא בתוספות, הסמך יקש לציץ, אנחנו צריכים אז לפתח את הרעיון של הקשר בין תפילים וציץ, אומר שזה צריך להיות בגודל של הציץ, שזה גודל של ג' אצבעות, שזה הופך את זה ל-42 מילימטר, שזה 4.2 סנטימטר, ואלה התפילים הענקיות. ותראו שהתפילים של החבדניקים, תסתכלו על ג'ף, הן גדולות. למה הן גדולות? כי הן מקפידים על זה.
אבל פעם כשהייתי בבית חושב של ירושלים, לא של השני,
יותר ישראל.
כן, יותר ישראל. אז הם אמרו לי גם שזה רק בזמן, בתקופה האחרונה, שגם אפשר לעשות את התפילין של ירוק הסוף.
זה נכון.
שאין קטנים יותר. קודם, כל אחד היה לו שעוד עם הכסה, זה היה גדול יותר. קודם כל, כאילו, קודם לא פתחו את זה בכלל, ואחר כך, כפי שהם פתחו, זה רק עכשיו שנכונים, בגלל שיש להם את המכונות המיוחדות שהם מרשים להם ככה לעשות את זה, אז כאילו...
בסדר גמור, כן? בסדר, בואו... אני מציע שבזה נחתום את פרשיית רבי נותם. אם יהיה פה התעוררות לקנות תפילין של רבי נותם, אז נעשה קנייה מרוכזת. אני רוצה להתחיל נושא שנפתח אותו בעיקר בשבוע הבא, היום ביעל הזמן, נציב בעיקר את המסגרת, השאלות. וזה נושא שעלה פה הרבה. פשוט להשלים אותו, שזה נושא לא בגמרא, זה נושא ברמב״ם. וזה דברים שראינו במהלך הפעמים האחרונות, שהרמב״ם מרבה להשתמש בהלכות תפילין בביטוי שזה כמו ספר תורה. בוא אני אזכיר את המקומות שראינו את זה, ומה שאנחנו בעיקר ברמב״ם אנחנו נקבל פרספקטיבה מאוד עמוקה לגבי המשמעות האמירה הזאת, זה כשאנחנו נשווה את הניסוחים שלו בהלכות תפילין הניסוחים שלו בהלכות מזוזה. בוא נבדוק האם הניסוחים דומים או שונים, כי לכאורה מבחינה תשתיתית הם מאוד מאוד דומים אחד לשני באותם פרטי הלכה, ולכן היה מקום לצפות לסגנון דומה. שאת הנושא הזה אפשר רק ברמב"ם מסיבה פשוטה, הסוגיות בבבלי בסופו של דבר הן לא שלמות, הן לא מכסות את כל נושא אפשרי שאפשר לומר על, על התפילין. יש נושאים שנדונו רק במזוזה ונושאים שנדונו רק בתפילין. ככה למשל נושא הסדר, באיזה סדר כותבים פרשיות מזוזה, אין איזה שום סוגיה, שום בעיה. אני מניח שפשוט לא הייתה בעיה, למה? כותבים קודם שמע ואז הם שמעו, היה ברור שזה לפי הסדר, אז מה יצרת בעיה בתפילין? אתם כבר יודעים, כי יש שמועות ויש דברים, זה כנראה הרקע להיווצרות הבעיה. כלומר, אבל דבר, מזוזה הוא הכל בשמות. עדיין הרמה מכתוב, הלכה ברכות מזוזה, צריך לכתוב כסדרן, מפור לקח את זה, מרכות תפילין. כנגד זה אנחנו נראה תכף, יש הלכה שנדונה ברכות מזוזה בגמרא. מורה שלמה בדף למד א', עמוד שלם בגמרא. האם כותבים את הפרשיות פתוחות וסתומות? נגיע לזה, אני אסביר מיד למה הכוונה. אין לזה שום דיון בסוגיות של תפילין. הרמב"ם והלכות תפילין דאג לכתוב על זה הלכה, כשהפרשנים אומרים המקור הוא הסוגיה במזוזה. בסופו של דבר, היות והרמב"ם בעבודה שיטתית יותר יצר השוויה בנושא הדיון, אז זה בדיוק נותן את היכולת לעשות השוואה יותר עמוקה בניסוחים. כן, אני אתחיל קודם כל במקומות שכבר ראינו ונראה במקביל איך הוא מתנסח בלכות תפילין, איך הוא מתנסח בלכות מזוזה. יש לי פה עוד רמב"ם אז ככה המקום הראשון שכבר ראינו אותו זה בפרק ב' הלכה א', שם כשהרמב"ם מתאר את האופן שבו מניחים את התפילין בתוך הבית, ראינו שביחס לתפילין של יד הרמב״ם מתבטא וגוללו כמין ספר תורה מסופו לתחילתו ומניחו בבית אחד. וכבר הצבענו אז שיש הבדל בניסוח שלו לעומת ניסוחו ביחס לתפילין של ראש, שם הוא רק כותב וגוללים כל אחד ואחד לבדו ומניחים אותם בארבעה בתים. כן, מקום נוסף שכבר עמדנו עליו נוגע לסדר הכתיבה, שם הרמב״ם כותב בפרק ג' הלכה ה', כאשר הוא מתאר את תפילין של ראש, אז הוא כותב כיצד סידור הפרשיות בתפילה של ראש מכניס פרשה אחרונה והוא מתאר את הסדר, רק כשהוא מחליף סידור זה פסולות. בהלכה ו' הוא כותב תפילה של יד כותבן בארבעה דפים באור אחד ארוך כספר תורה. עוד פעם הוא חוזר על הביטוי כספר תורה, אבל רק על תפילין של יד. אבל האמת היא שהביטויים האלה כספר תורה הם נמצאים אצלו בעוד מקומות, שבהם גם נראה שהוא כבר לא מבדיל בין ראש ויד. זה נראה שם אחד. וכאן נקבל פרספקטיבה מאוד עמוקה על זה, שאנחנו נשווה את הניסוחים האלו לניסוחים של הדברים בלכות מזוזה. אם אני חוזר לפרק ב', כאשר כאן הרמב״ם בהלכה ג' מדבר על הצורך להקפיד על הכתיב המדויק כפי שמופיע בתורה, וצריך להיזהר, הוא כותב במלא וחסר, עד שהוא ארבעתם כתובות כמו שהן כתובות בספר תורה בדוק. עוד פעם הקפדה על הלשון הזאת, שהכתיב צריך להיות כמו שהוא בספר תורה, שאם כתב וחסר מלא פסל עד שימחוק היתר, ואם כתב המלא חסר פסל ואין לו תקנה. ואז הוא הולך ומביא רשימה של החסרות והיתרות. אני מתקדם להלכה ח', פה הוא מדבר על הדין של התגין של האותיות, רבי עקיבא עם הכתרים, כותב הרמב״ם וצריך להיזהר בתגין של אותיות וכמו זיינים זקופות על האות שיש לה תג, כמו שהן כתובים בספר תורה. זה בולט שפעם אחרי פעם אחרי פעם הרמב"ם מקפיד להדגיש שפרשיות של תפילין צריכות להיכתב במדויק כמו שהן מופיעות בספר תורה. כשאנחנו עוברים למבט משווה להלכות מזוזה, פרק ה', הלכה א', אנחנו נראה שהרמב"ם מביא בעצם אותם הלכות. כך הוא כותב בהלכה ג', כותב הרמב״ם הוא להתחיל בהלכה א', כיצד כותבין את המזוזה? כותב שתי הפרשיות שמע ויין שמוע על דף אחד ביריעה אחת, ועושה לה רווח מלמעלה ורווח מלמטה כמו חצי ציפורן. ואז הוא כותב כך, כתבה שלא על הסדר, כגון שהקדים פרשה לפרשה, פסולה. כתבה בשני אורות, אף הפי שתפרה פסולה, אז הוא כותב דין של סדר, והוא לא מדגיש, אמור בתורה, יש סדר הכתיבה, ואתה עושה לא כסדר, הוא פסול, זה אותו דין, אבל בלי ההדגשה הזאת, זה ממשיך בהלכה ב', אני מדלג לחצי השני שלה, וצריך להיזהר בתאגין שבה, בדיוק אותה הלכה שהופיע בלכות תפילים, ואילו נתאגין שעושים עם זה, מה הוא לא כותב? כמו שכתוב בתורה. אני הולך להלכה של המלא והחסר, שזה סוף הלכה ג', כותב שם הרמב״ם, ואם לא עשה תגין, או שהוסיף או גרע בהן, לא פסל, דרך אגב זה אותו דין גם בתפילין, תגין לא מעכבים, ואם כתבה שלא בסרטוט, או שלא דקדק במלא וחסר, או שהוסיף מבפנים אפילו עוד אחת, הרי זו פסולה. אז הוא חוזר על אותו דין, אבל עוד פעם, הוא לא משתמש במטבע לשון כמו שהוא כתובה בתורה. שבועון דקולון, וזה המבוא לפעם הבאה, זה נוגע לשאלה שהסעירה את עולם הלמדנים, וזה מביא לעוד מחלוקת בתפילין. אמרנו, הגר"א אמר שיש 8 מחלוקות, אנחנו מתחילים לאסוף אותם, אז עכשיו המחלוקת הבאה, והיא נוגעת לשאלת הכתיבה של הפרשיות כסתומה או פתוחה. כדי להבין את זה אני אתן היום את הרקע, ובפעם הבאה אנחנו נסביר אם לא את כל העניין. יש שתי צורות כתיבה של פרשיות בתורה, פרשיות פתוחות וסתומות, שזה בעצם החלוקה של הפרשיות של התורה לחטיבות, שעומק הרווח הוא באיזשהו מקום הוא לא רק משהו טכני, אלא הוא מבטא את הפיסוק של הפרשיות. ואני בשפת המחשבים אוהב לדמות את זה להבדל בין טאב לבין אנטר. כן? מתי אני עושה אנטר? כשאני רוצה להפריד לגמרי את הנושא הזה מהנושא שלפנה. ואני אומר, זה התחלה חדשה. מתי אני עושה איזה טאב כזה, רווח? שאני אומר, הוא קצת קשור למה שקודם, אבל משפט חדש. כן? כבר אני עושה רווח יותר... וזה בעצם הגרפית גם ההבדל בין סתומה ופתוחה. כי פרשה סתומה היא כשאדם מסיים לכתוב, הוא משאיר בתוך השורה רווח של 9 אותיות, והוא מתחיל באותה שורה לכתוב את ההמשך. הפרשה שבא אחרי הרווח של 9 היא תהיה הפרשה הסתומה. כלומר, הפרשה הסתומה לרוב הדעות, ככה מפורש ברמב״ם בכל ספר תורה, היא הפרשה שסתומה לפניה, נקבע לפי ההתחלה. מה זה פרשה פתוחה? עשו enter, ועכשיו יש כל השורה לפניה ריקה, ומתחילים משהו חדש, כמו בעולם המחשבים, הכתיבה היום, זה בא להגיד נושא חדש, שנבין היטב את ה... בוא נקרא את זה אולי מתוך לכל ספר תורה, הרמב״ם כותב את זה בפרק ח', שם הוא מתאר כך, פרשה פתוחה יש לה שתי צורות, אם גמר באמצע השיטה מניח שער השיטה פנוי, הוא מתחיל הפרשה שהיא פתוחה, כלומר הפרשה הבאה מתחילה את השיטה השנייה. כגון זה, בסדר, הנה הציור שמופיע בכתב היד, זו הפרשה הפתוחה, כי לפניה פתוח. בסדר? לעומת זאת, מה זה פרשה הסתומה? יש לה 3 צורות, אנחנו לא ניכנס פה לכל הבעיות, אבל הפרשה הסתומה הקלאסית זה זה. שזוהי הפרשה הסתומה, כי לפניה השורה סתומה, כי תחילת השורה יש... זו הפרשה הסתומה, זה פשטות הדברים, וההתעקשות של ההלכה, שאסור להפוך סתומה לפתוחה או פתוחה לסתומה, היא בראש הראשונה כי זה פיסוק אחר של התורה. אני למשל כשאני לומד חומה, אני משתדל לתת משמעות, כשאני רוצה לבדוק חטיבות, לבדוק פתוח, סתום, ברגע שאני מתחיל לבלבל אותם אני בעצם משבש את החטיבות, את החלוקה הפנימית של פרשיות התורה. והיות הוא בתקופת הראשונים היה בלבול עצום בשאלה הזאת בתוך ספר תורה, מי פתוח מי סתום. יש לנו תיאורים מדהימים על המאמצים הכבירים שראשונים עשו כדי לעמוד על דיוקם של דברים, שמאוד מאוד ידוע המאמצים של הרמב״ם. אני קורא לכם, לפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו, וכן בעלי המסורת שכותבים מחבריהם מחברים להודיע הסתומות והפתוחות נחלקים בדברים אלו כמחלוקת הספרים שסומכים עליהם, לכן תראו, ראיתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות בצורות עשירות, לתקן עליהם כל הספרים ולהגיע מהם. וספר ששמחנו עליו בדברים אלו הוא הספר הידוע במצרים, שהוא כולל 24 ספרים שהיה בירושלים מכמה שנים, להגיע ממנו הספרים ולו היו הכל סומכים, לפי שהגיעו בין אשר ודגדג בו שנים והגיעו פעמים רבות כמו שהעתיקו, ולו שמחתי בספר תורה שכתבתי כלחתו, שזה מה שידוע היום כתר רם צובה, שהיה מונח שנים למשמרת בחלב בפרעות שהיו שם בתשנח, רוב התורה שם נשרף, רק מאמצע פרשת כי תבוא. בהזדמנות זו פרשייה בפני עצמה להסביר את חשיבות הקטע, אבל דבר אחד גם בולט ברמב״ם, שהרמב״ם נהג בפתוחות לסתומות בדיוק כמו שתיארנו קודם, אותו נוהג בתפילין. בעצם הוא מקפיד על שימוש בספר מוסמך מעבר, מישהו שהגיע היטב כדי ליצור אחידות. הוא לא היחיד שעסק בזה, יש לה מאירי ספר על הלכות סתם שנקרא קריאת ספר, יש שם דיון שלם על הפתוחות והסתומות. יש עדויות על הרן בקטלוניה ב-114 שהתעסק בכתיבת ספר תורה, גם הוא כתב ספר תורה בעצמו, הוא נמצא במוזיאון ישראל על ספר תורה הזה. כן, זה ממש זה נושא שמסיר אותם הדיוק ההלכתי, רק שיהיה מדויק. והרקע הזה הגמרא במנחות בדף למד א' היא מעלה דיון, והוא איך נכון לכתוב את הפרשיות של מזוזה בתוך המזוזה. וכאן רק את הרקע הפשוט, אם אני הולך פשוט לחומש ואני פשוט מסתכל, אני פותח ומסתכל מה הם הפרשיות של התפילין והמזוזה, פתוחות סתומות, אז הדברים הם מאוד ברורים. סליחה? שאלה טובה, אנחנו נדבר על זה, בסדר? שאלה מצוינת. וכאן זה מה שיצר, אני כבר אומר לך, על השאלה של האחיות, ויש מחלוקת רמב"ם ראש, מהי פתוחה או סתומה, ועוד כותבים אותם זה בצד זה, אין אפשרות לכתוב בצורה שיספק את שתי הדעות. בסדר? אין אפשרות טכנית כזאת. כאילו זה היה באותה עמודה, יכולתי. בדיוק ההצעה שלך, שיהיה אחד מעל השני. אבל להיות, וזה, אני חייב להתחיל עמודה חדשה בכל פרשה, לכן אנחנו נלמד בפעם הבאה, מה עם מחלוקת הרמב"ם והראש, אין אפשרות לצאת באותם תפילין, לצאת ידי שבוע, כמו אני חייב, רחמנא ליצלן, מה אני חייב? חייב להכריע, או מה אני יכול לעשות? להתחיל להניח שניים, בדיוק, כן. אני יכול להניח שניים, כאילו, כי אני לא יכול, מה אני אעשה, כן? בסדר, את אומרת, הרן אוכל, רק מבחינה פשוטה, רק תראו, מבחינת הפרשיות. אז, והיה, אז קדש לי היא פרשה פתוחה, והיה כי הביאך זו פרשה פתוחה, שמה זו פרשה פתוחה, בסדר, אני פשוט יודע, כן? אבל הנה, שמה זו פרשה פתוחה, לפני הפתוח, והיה עם שמה זו פרשה סתומה, ו... זה כאן, דברים והיה עם שמוע פרשה סתומה, ולכן לא צריך להתפלב. זה מסיים שהרמב״ם בהלכות תפילין, מה הוא כותב? הוא כותב, אני חוזר לפרק ב', הוא כותב בהלכה ב', וצריך להיזהר בפרשיות שאם עשה הסתומה פתוחה או הפתוחה סתומה פסלן, ושלוש הפרשיות הראשונות כולם פתוחות, ופרשה האחרונה שהיא והיה עם שמוע סתומה. ולשון פשוטה, כותבים את הפרשיות בתפילין כמו שהן מופיעות בתורה, שלושת הפרשיות הראשונות בתורה הן פתוחות, האחרונה הסתומה, ככה כותבים אותה. לעומת זאת, בהלכות מזוזה, פה לראשונה, לא רק שהוא לא משתמש בביטוי כמו ספר תורה, אלא הוא גם נותן הלכה אחרת. שכן הוא כותב, ומצווה לעשות הרווח שבפרשת שמע והיה עם שמוע הפרשה סתומה, כמו שזה בתורה, וכאן הוא כותב, ואם עשה אותה פתוחה כשרה, לפי שאינה סמוכה לה מן התורה. וכאן הוא רומז לגמרא בלמד א', אז זה נתחיל בפעם הבאה, שהיא אומרת דבר מאוד מאוד פשוט, לכאורה, אני אשאיר אתכם בשאלה, בסדר? לכאורה, כל הדין של פרשיות, של פתוחה וסתומה, הוא דין ברווחים בין פרשיות, בפשטות. זה דין ברווחים בין פרשיות. מה שייך להקפיד על רווח בין פרשיות שבתורה הם לא אחת יד השנייה? מה שייך הדבר הזה? אני חשוב לי מאוד להקפיד על הפיסוק הנכון בין שמע ועין שמע, אבל אני אומר, זה בדברים ו', זה בדברים ו'. ולכן בלכות מזוזה הוא אומר את הדבר המתבקש, ההגיוני, שזה לא מעכב. אבל הרקע הזה צריך לחזור ללכות תפילין.
רק בכיוון אחד זה לא מעכב. אם צריך להפריד כי זה שתי פרשיות נפרדות, אז לכתוב את זה בנפרד בסדר, אבל אם זה שתי פרשיות נפרדות, לכתוב את זה סמוך, אחד השני יכול להיות בעיה. כאילו לא כתוב ככה בתורה.
כן, אבל לכאורה מה שהוא אומר כאן הוא הגיוני. מה שייך להתעקש שיהיה כתוב כמו תורה, בתורה זה לא כתוב איך זה מופיע במזוזה בכל מקרה. עכשיו אני אגיד את זה קצת אחרת. הראשונה בטח איך זה עשה פתוחה, מה לפניו, הרי איך זה נקבע לפניו אין כלום. כלומר אני אקח אותך ללכות תפילין, בואו קצת נשאל שאלות. קודם כל ברור שבלכות תפילין זה לא כתוב, לשון אחרת בלכות תפילין זה כמו בתורה, אבל לכאורה זה לא כמו בתורה. כלומר, מה ההבדל בין מזוזה לבין תפילין לגבי הדין? בתפילין הדין עצמו דורש הסבר, הדין עצמו לא מובן. איזה מין דין זה שאני אכתוב את הראשונה פתוחה כשאין לפניו כלום? מה, מישהו יגיד שבראשית ברא זה פרשה פתוחה או סתומה? אין לפניו שום דבר, כן? אז היה פה מקום, נראה את זה פעם הבית יוסף מדבר על זה, דברים מאוד יפים. היה מקום להתחיל לחשוב על, אם אפשר לדבר לכאורה במונחי פתוחה סתומה ממש כמו בתורה, זה בין קדש לויה כביחה, כי הן סמוכות ולא זו בתורה. אבל גם מה תגיד בין שמה לויה כביחה, אני הרא רשי עכשיו או רמב״ם, מה תגיד? זה פתוחה סתומה, זה בהפרש של מאות פרשיות בתורה, מה פשר הדין? אז, ומה המשמעות, ההבדל בין זה לבין מזוזה, כשאתם כבר מבינים למה אני דוחף או רומז, שיש לזה קישור עמוק לאותו טיעון שתפילין נראה הוא כמין ספר תורה ואילו מזוזה לא, כן? שאנחנו גם צריכים להסביר עוד את העניין נוסף, גם זה בפעם הבאה, זה כל העניין של מה עם יד וראש, כי חלק מהדינים כמין ספר תורה הם גם בראש כנראה, חלק הם רק ביד. מי שעסק בשאלות האלה באמת במהלך יפהפה מבריק זה הרבי בריס, אנחנו מדברים עליו בשיעורים הקודמים. אם תרצו אני אשתדל לסרוק את זה, זה בהלכות תפילין פרק ה' הלכה א', זה דיון ממש יפהפה, דיון מאוד מאוד יסודי, וכאמור אני מאוד אשתדל לחפש זמן ולעשות לסרוק את זה, וזה אני מקווה שאנחנו נסגור פעם הבאה, אפשר לעשות זה פעם אחת, כל הנושא של הקשר בין תורה ותפילין, שזה ייקח, אני מציע לו עוד נושא, שהוא נמצא במחילתא, והוא לא נמצא בבבלי בשום מקום, לכן חייבים באיזשהו מקום להחליט איפה להכניס אותו, וזה מתי להניח תפילין, או על הקשר בין מי שלומד תורה למי שמניח תפילין. אז מה שאני מציע הוא שזה יהיה הנושא שאחריו, ואז ניכנס פה לדיונים, אחרי זה הלכה משה מסיני. אם אפשר דקה רק...